טוב, שלום רבותיי, אנחנו פחות או יותר סיימנו את פסקה פי ד', הגענו לפסקה פי ה'. הפסקה הזאת היא פסקה חשובה מאוד, היא בעצם המשך לפסקה הקודמת, ונראה עוד מעט שכנראה הרב דיבר על עצמו, לא רק על עצמו אלא באופן עקרוני, אבל הוא הכיר את זה מעצמו. וכל אחד מאיתנו יכול לקחת איזושהי זווית, לפחות אפילו קטנה, של העיקרון שנראה היום, ולממש אותו, לממש אותה, את הזווית הזאת, לפי היכולת והקיבולת שלו. בואו נראה. הפסקה הזאת נקראת התרוממות לגדולה הפנימית. בואו נקרא את כל הפסקה. ישנם צדיקים גדולים, בעלי תכונות עליונות, שהם נלחצים בנשמתם פנימה. מדוע? מפני שאינם חודרים לתוך הגדולה הפנימית אשר ברוחם, ואינם מאמינים באמונה שלמה בקדושת שאיפותיהם. ומפני זה, אינם מכירים כל כך את יסוד האור שבמרחב רעיונותיהם, והתוצאה של זה, והם הולכים שכוח מנטל החול של השכלות העולמית, כעס אבילים המכבדת עליהם, שמתוך כך הם נתונים בתוך ים של צרות רוחניות. רעיונות הצרים של ההמון מעיקים על רוחם, ולהתרומם עד כדי מלוא הגובה של מחשבת עצמם ושל כבירות רצונם, אין להם כוח. והם מוכרחים סוף כל סוף להתנער מתרדמתם, ועם כל השלום והכבוד שהם מתייחסים בהם אל ההדרכה ההמונית, ישובו אל השם, המתגלה להם תמיד מחלונותיהם וחרכיהם המיוחדים. טוב, הייתי אומר, בפרט על פי הקריאה הראשונה, אז על מי מדובר פה? על צדיקים גדולים. אנחנו באורות הקודש, אסור לשכוח. כן, מדובר על צדיקים מיוחדים, עליונים מאוד. אומר הרב, אם אל מקור התורה שואף אתה, כאן כביכול הרב פונה אלינו, כל אחד במדרגה שלו. אם אל מקור התורה שואף אתה, יתרומם ויתעזר לקראת אותה העליונות הפועמת ורוחך פנימה. עם כל שיגך ושיחך. עם כל מסעך הרוחני והגשמי אשר נטל עליך. יהיה בן חיל, והבית נכחו לקראת ההור, המתגלה לך מבין החרקים. טוב, פסקה נפלאה מאוד. בואו נתחיל. קודם כל הרב מדבר על צדיקים גדולים. זה באמת שאלה. זאת שאלה. מי זה צדיק גדול? מה ההגדרה של צדיק רגיל וצדיק גדול? אז בכותרת כללית, והרב מדבר על זה בהרבה מקומות גם באורות הקודש, שיש שני סוגים של צדיקים. נגיד את זה בקיצור. יש צדיק שהוא, הרב קורא לו במקום אחר, גדול. שהוא צדיק שבעצם הוא יכול להכליל בתוכו הרבה פרטים של תורה, של יראת שמיים וכו', אבל בעצם כל הפרטים זורמים באותו זרם. כלומר, יש כאן איזה אחד שיש בו המון המון פרטים. הוא קורא לזה שם במאמרי ראייה, במאמר גדול וגיבור, שזה הספד על הרב שמואל מואלי ורזצל, הוא קורא לזה, משל למה הדבר דומה, למלך שיושב על כיסאו, בזמן שהמדינה מתנהלת בשגרה. אז אתה לא צריך להחליט החלטות מורכבות, שקשורות לתחומים שונים לפעמים לגמרי, בנקודת זמן אחת. הדברים מתנהלים, אז כל פעם באה לפתחך איזושהי סוגיה, אז אתה מתמודד איתה באופן נקודתי, באופן ספציפי. לזה קורא הרב, הצדיקים הגדולים. החכמים הגדולים. אבל יש צדיקים גיבורים. לא גדולים, הוא קורא להם שם, גדולים סתמיים, אלא גדולים גיבורים. מה זה גדול גיבור? גדול גיבור, אומר הרב, זה כבר דומה למלך שיושב על כיסאו בזמן מלחמה. מה ההבדל אם זה זמן מלחמה או זמן שגרה? שבזמן מלחמה יש כוחות שונים וזרמי חיים שונים, שכרגע מופיעים בפעם אחת בבת אחת. ואתה צריך ליצור בתוכך איזושהי הרמוניה בין כל הכוחות, בין כל החלקים, בין כל הצדדים, ולראות איך בעצם הכל בא מאותו מקור, הכל שואף לאותה מטרה, ואתה מסדר את הכוחות השונים לפי הסדר הנכון, עד שזה בסוף יופיע בצורתו השלמה ובצורתו המתוקנת. אומר הרב, זה כבר גדול גיבור. למה הוא נקרא גיבור? כי הוא יודע להיות גיבור שכובש את יצרו. כלומר, הוא יודע לצמצם כל אחד מהכוחות לפי ערכו המדויק, כדי שהוא לא יתפשט על חשבון כוח אחר. אומר הרב, זה גדול גיבור. אומר הרב, בגלות התרגלנו לגדולים. שכחנו קצת את הגדולים הגיבורים. כלומר, את אותם הגדולים שהם מסוגלים להכיל בתוכם זרמי חיים שונים וליצור את, את ההרמוניה בין כולם, כי באמת כולם באים בסופו של דבר ממקום אחד, וכולם שואפים למטרה אחת. בואו נרד רגע יותר לרמת המעשה. הרב אומר בשמונה קבצים, בהרבה מקומות, גם בשמונה קבצים, שהנפש שלו היא נפש כולית, היא נפש כללית. כך הוא כותב, כל הזרמים שולטים בי. זה ביטוי או זה לשונו, כל הזרמים שולטים בי. ניקח את זה ברמה המעשית של בית המדרש. זרם האגדה וזרם ההלכה. הרוחני והגשמי, הכללי והפרטי, השכלי והרגשי, הנגלה והנסתר. הכל. כי באמת, תורה אחת, מרואה אחד ניתנה. אם כן, יש מקוריות אחת להכל. ויש ייעוד ומטרה אחת להכל. בתהליך, בסדר ההופעה, מהמקור עד התוצאה, מהסיבה עד התוצאה, אז באמת יש כאן זרמים שונים. אבל הזרמים השונים האלה זה בעצם חלק מאורגן אחד, כמו גוף האדם, שיש בו איברים שונים, כוחות חיים שונים. אבל בעצם כלל הכוחות שייכים לאותו גוף. יש כאן מוח ולב, מרכז כובד אחד, חדר מחשב אחד, שהוא מנהל פה את כל המערכת. ואם אנחנו שייכים לעולם שיש בו כל כך הרבה פרטים, אז אנחנו בקלי קלות יכולים ליפול לתפיסה הזאת ולעמדה הנפשית הזאת ולהתנהגות הזאת, שאנחנו בעצם מוחזים בפרט אחד, או בכמה פרטים, בדרך כלל על אותו סוג, כמו שרב קורא להם, ואנחנו חושבים שבזה אנחנו מצילים את הכל. וזו טעות. עכשיו, ככל שאדם יותר גדול, ככל שהוא צדיק יותר גדול, אז הוא שייך אל הצדק בצורה יותר מדויקת. כדי שהוא שייך אל הצדק בצורה יותר מדויקת, דיברנו קצת על האוצדי, כדי שהוא שייך אל הצדק בצורה מדויקת, אז כל אחד מהכוחות צריכים להופיע בצורה נכונה. הוא צריך להיות גדול, גיבור. הרב קוק, ועוד גדולי עולם במהלך הדורות, היו מהסוג הזה. נספר אולי סיפור קטן, קצר ממש, אבל סיפור עקרוני. באחד השלבים, בתחילת דרכו של הרב, בחוץ לארץ היה, ביקשו ממנו לבוא לאיזושהי שבת, לאיזושהי קהילה, כדי, במרכאות, לבדוק אם הוא מתאים להיות רב הקהילה. טוב, אז הרב נודע בצדיקותו, בגאונותו, בסדר, כבוד גדול שהרב קוק אולי יהיה רב הקהילה. והגיע ערב שבת, לפני שבת, והרב לא פחות או יותר, הולך למטבח של המקום שבו הוא התאכסן, לחדר האוכל, למטבח, והתחיל להכין משהו לכבוד שבת. הלכה מפורשת, גמרא, מסכת שבת, שולחן ערוך מפורש, לכבוד שבת. שאפילו אדם גדול ומכובד מאוד, צריך להכין בעצמו משהו לכבוד שבת. הגמרא אומר את זה, אחד היה חותך את הדב, אחד היה עושה את זה, אחד שוטף את הרצפה, אז הגמרא לא אומרת, לא משנה. כל אחד עושה משהו לכבוד שבת. שלא יגיד השפחה והמשרתים יעשו. אתה, כבוד השבת, כבוד המלך, המלך מגיע לך הביתה. אז הוא נכנס למטבח ובתמימות רוחנית, אם אפשר לומר, פשוט התחיל להכין לכבוד שבת. ראו אותו אנשים מבני הקהילה במטבח מכין לכבוד שבת. אמרו, זה סיפור אמיתי. אמרו, מה זה הרב הזה? הוא מבטל תורה. לא קיבלו אותו להיות רב קהילה. סיפור אמיתי. זה דוגמה קטנה. איך, ככל שאתה יותר גדול, ככל שהאדם הוא צדיק באמת, צדיק יותר גדול, הוא יודע להכיל בקרבו יותר חלקים. עד כדי כך שהוא יכלול בתוכו את הכל, כי הכל נובע מאותו מעיין, הכל זורם לאותו ים, מסלולים שונים, אבל יש בעצם איזה מכנה משותף אחד והרמוניה בין כל החלקים האלה. זה הצדיקים הגדולים שהרב מדבר עליהם בהרבה מקומות. ישנם צדיקים גדולים, וישנם צדיקים פחות גדולים. יש צדיק שהוא יותר מבטא את השכל. יש צדיק יותר מבטא את הרגש. יש צדיק יותר מבטא את התפילה. או מתבטא בתפילה. יש צדיק יותר מתבטא בלימוד תורה. יש צדיק יותר מתבטא בעניינים כלליים. יש צדיק יותר בעניינים פרטיים. יש צדיק בעניינים רוחניים. יש צדיק בעניינים חומריים. יש צדיק בתורת הסוד. יש צדיק בתורת הנגלה. יש צדיק בתורת האגדה. יש צדיק בתורת ההלכה. וכו' וכו' וכו'. אבל יש צדיקים מיוחדים שהם כוללים בתוכם את הכל. אני מרשה לעצמי לומר בזהירות רבה מאוד, שאם אנחנו לומדים תורה מתורת הרב, הוא מרן שלנו, בלי לזלזל במרנים אחרים חס ושלום, אבל הוא, אפשר לומר, אבי בית המדרש שלנו, אז אנחנו הקטנים, קטני הקטנים, צריכים לאחוז בדרכו, לפחות ברמת העיקרון, לפחות מבחינת השאיפה, מבחינת הכיוון, להיות אנשים כאלה שקולטים את התורה במובן הכולל שלה, במובן השלם שלה, שלא מחלקים את התורה לחלקים, שמכירים את התורה בגדלותה האחדותית, ויודעים לאט לאט, מהלך של חיים שלם, לזהות את החלק המדויק של כל חלק. אבל באופן עקרוני, זאת המגמה. לכן התורה של הרב באופן כללי היא תורה כוללת. האמת שהבאתי כמה מקורות כדי רק להזכיר את זה, אבל מקור אחד, פנקסי הראייה שיצא לו מזמן חלק ב', אז מי שרוצה אולי איזה מקור, איזה מקור קצר, עמוד קוף צדי ג' פסקה י' ב', מי שנשמתו עלולה להיות תמיד משורר שירת אינסוף. יש אדם שהנשמה שלו היא נשמה כזאת שהיא צריכה לשיר את הכל, כמו שרב אומר באורות הקודש, שיר מרובה, אז הוא שר את הכל. מי שנשמתו עלולה להיות תמיד משורר שירת אינסוף, במקום אחר בשמונה קבצים הוא כותב שאפילו מבחינת תורה ויראת שמיים אסור לאדם להגביל את עצמו ביחס לנשמה שלו. כותב מי שרוצה לכתוב מקור בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה רש ח', הנשמה שלי, אומר הרב על עצמו, אינה יכולה להתמין את עצמה בשום התגשמות. כל ממד גשמי שהנשמה מתלבשת דרכו בעולם שלנו, אומר הרב, הנשמה שלי היא מעבר לכל ההתגשמויות האלה. אפילו בהתגשמות של תורה והתגשמות של יראת שמיים. צדיקים גדולים. כל זמן שאינן, אותם החלקים של תורה ויראת שמיים, כל זמן שאינן מתעדנות ברום עדנן, ואינן מתעלות ברום התואר של כוסף הנשמה, התאורה ותארת הכרתה, ושאיפתה הפנימית. זה מין שייכות אל האינסוף. או למשל, למדנו את זה פעם בבני עקיבא או בשיטות נוער אחרת, בשירים של הרב, בספר אורות הראייה, אז יש שם שיר שנקרא שימו אליי עמי. מכירים את זה? שם הרב מתמקד דווקא בעם ישראל. שם הוא מתאר איך הוא כולל את עצמו בכלל ישראל, ואוהב את כלל ישראל, והוא לא רואה את עצמו בכלל ישראל, והכל הכל שייך לכלל, לכלל. בשמונה קבצים, כמו תחילים, הוא אומר לא רק כלל ישראל, כלל האנושות, כלל ההוויה, כלל העולמים. הנשמה שלי כללית. אז לכן הפסקה שאנחנו הולכים לברר היום, היא בעצם פסקה שבאה מהמקום הזה. שמישהו צדיק גדול, שפוגש, שהנשמה שלו נשמה מהסוג הזה, והוא צריך להקשיב לנשמה שלו. הרב יגיד במקום אחר, נקרא אולי עוד מעט, שזה שהוא נשמה כללית, זה לא אומר שצריך לשכוח את הפרטים ולא עושים לב לפרטים. ניקח דוגמה ברמת הלימוד. מי שהנשמה שלו חושקת וכוספת ללימוד התורה ברובד היותר כולל שלה, אמונה וקבלה, אוי ואבוי אם הוא ישכח את לימוד ההלכה, כמובן קיום ההלכה. ודאי, הוא צריך להתאמץ יותר, כי הנקודה הזאת אולי אצלו היא קצת יותר חלשה, כי יש לו פחות נטייה לזה. אבל הוא צריך לתת מקום לזה. כי צריך ליצור את האיזון וההרמוניה בין כל החלקים. אז אלה הצדיקים הגדולים, קודם כל הקדמה כללית. לא גדול רגיל, אלא גדול גיבור. שיודע להכיל בתוכו זרמי חיים שונים, אבל בעצם מקורם אחד, מטרתם אחת, ולכן הם מאוחדים. אומר הרב, הצדיקים הגדולים האלה בדרך כלל, כשהם נפגשים עם המציאות, אז המציאות היא הפוכה בדיוק. המציאות היא מציאות של פרטים, המון פרטים. גם במפגש עם התורה, אדם יכול להיפגש עם התורה ברמת הפרטים. אחד הוא יותר קשור לפרט כזה בתורה, אחד יותר קשור לסגנון כזה, לכיוון כזה וכו'. והרבה פעמים כשאנשים ברמה הזאת, צדיקים גדולים כאלה, כשהם נפגשים עם המציאות, אז המציאות לא מבינה אותם. למציאות קשה להכיל אותם. הרב בהמשך יגיד שעם כל הכבוד שאתה נותן להמון וכו', השלום והכבוד שאתה נותן להמון, אבל אתה לא יכול להיכנע להמון הזה. שההמוניות בדרך כלל היא תופסת איזה חלק, איזה פרט, איזה נושא, איזה עניין, איזושהי זווית. עכשיו, אותם הצדיקים הגדולים, שנשמתם כל כך גדולה, והם מפגשים עם המציאות המקובלת, המצויה, שהיא בעצם תפיסה מציאות חלקית, כי קולטים את התורה באופן מאוד חלקי, אז הם הרבה פעמים יכולים לחשוב את עצמם ביחס למציאות הזאת, שהם לא בסדר. כמובן, מדובר פה על צדיקים גדולים מאוד. הם מרגישים איזושהי הרגשה של חוסר התאמה בינם לבין המציאות. ואז הם יכולים חס ושלום לחשוב שאולי הם לא מספיק צדיקים, ואולי שאיפת הקדושה שלהם היא לא מספיק נקייה, ואולי המרחב הרעיונות שלהם, כמו שכאן הרב קורא לזה, מרחב הרעיונות שלהם הוא לא מספיק מדויק, ולכן הציבור לא יכול לקלוט אותו. הרב אומר פסקה מדהימה, ראיתי את זה לפני כמה דקות. שמונה, בפנקסים, פנקס ב', עמוד רש א', פסקה למתת. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם, חס ושלום, הרב הימי היה יותר איש שלום מאשר הרב, אבל הוא יצויר ציור. נא להיזהר מהמשפטים האלה. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם, מה זה איש ריב? לא שאני רב, אלא שיש איזה חוסר נקודת השקה, חוסר חיבור, כי לא מבינים אותי עד הסוף. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם, מצד הנטייה של האמת העמוקה בנפשי, שבנפשי, שהאמת העמוקה הזאת כוללת את הכל, את כל החלקים, לי לזזל בשום חלק, שאינה סובלת שום מטעיה של שקר, ושקר זה שאתה מבטל חלק אחד או מצמצם חלק אחד מסך החלקים, זה נקרא שקר, אי אפשר לי להיות איש אחר. ולכן, וצריך אני להוציא מן הכוח אל הפועל, רק את יסודות האמת, העיקריים, הצפונים ברוחי, תראו את המשפט הבא, בלא שום התחשבות עם מה שחושב העולם בכל הסכמותיו. מה שהעולם חושב ומה שהעולם, מה שמקובל בעולם ומה שהעולם מסכים איתו, אסור לי לפגוע בעומק הנשמה שלי. עכשיו כמובן את זה כותב הרב, שהוא היה מאוד זהיר, כי אדם קטן כמונו, שיקח את המשפט הזה, אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל עולם מצד הנטייה של האמת העמוקה שבנפשי, מחרתיים הוא מעורר מלחמה ומריבות על כל צד ושעל שהוא חי. בשם האמת, הוא הולך להחריב את העולם. כי הוא בטוח שהוא מינימום איזה גלגול של הרב קוק או משהו כזה. לכן מסוכן, התלבטתי אם לקרוא את זה. ככה בפרסיה. אז קודם כל אנחנו מדברים עכשיו על הצדיקים הגדולים, מדברים על הרב בעצמו, שהיה ועדיין מהצדיקים הגדולים של כל הדורות, ועדיין הדורות גאולה. אבל כל אחד מאיתנו בקטן, בזהירות מרובה מאוד. לא לריב עם העולם. הרב היה מלא כבוד ושלום לכל אדם, לכל חתול, לכל גפרור. אדם שהוא במדרגה כזאת של שלום וכבוד, נותן את הערך המכובד של הכובד והמשקל, יודע את הערך של כל חלק. אדם כזה, כשהוא יצא למאבק, לאו דווקא ברמה המעשית, אלא שהוא יגיד את דעותיו. זה יבוא מנפש כל כך ענוותנית, כל כך צדיקה, כל כך מתונה, כל כך אוהפת ורודפת שלום, שזה יתקבל גם מהמקום הזה של השלום ואהבה, ואז הריב שבמחות יהיה שם זה ריב שהוא ריב של אהבה. אבל העיקרון, אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם מצד הנטייה של האמת העמוקה שבנפשי, שאינה סובלת שום מטעיה של שקר, אי אפשר לי להיות איש אחר. ואסור להיות איש אחר. עכשיו בואו ניכנס אליהם. ישנם צדיקים גדולים, בעלי תכונות עליונות, שהתכונה המרכזית, העליונה שבתוכה מתכונת הכוליות שדיברנו עליה מקודם, הגבורה הזאת, גדול גיבור, שהם נלחצים בנשמתם פנימה. משהו מלחיץ אותם בפנים, בתוך הנשמה שלהם. מה מלחיץ אותם? מפני שאינם חודרים לתוך הגדולה הפנימית אשר ברוחם. הם לא מספיק מזהים ברמה השכלית, ברמה הרוחנית, ברמה הנשמתית הפנימית, את גודל הפנימיות האלוקית שבתוכם. ואינם מאמינים באמונה שלמה בקדושת שאיפותיהם. יש להם אמונה בשאיפותיהם ובקדושת השאיפות האלה. אבל אולי יש שם איזה כמה פגמים בהכרת ערך הקדושה של השאיפה. ומפני זה, מפני שהם לא מכירים את עצמיות הנשמה שלהם ואת קדושתם, אז הם חושבים שגם הרעיונות שלהם, הם רעיונות שאם הם לא כל כך מקובלים, אז הרעיונות האלה הם רעיונות לא נכונים. חס ושלום. ומפני זה אינם מכירים כל כך את יסוד האור שבמרחב רעיונותיהם, יש להם רעיונות מרחביים מאוד, כוללים מאוד. ובגלל שהם לא מזהים את גודל נשמתם, אז הם נלחצים ממה שמקובל. ואז הם חושבים שאולי מרחב הרעיונות שלהם אין בו יסוד אור גדול. הם חושבים שאולי הם לא מספיק קדושים, אולי הם לא מספיק פנימיים. ואז והם הולכים שכוח, הם מורידים מעצמם. כלומר, ממעטים את ערך עצמם בעצמם. כי כלפי חוץ הדברים אולי קשים להתקבל, והם הולכים שכוח מנטל החול של השכלות העולמית, השכלות, הטיפשות של ההמון, של העולם, שתופסת את הדברים באופן חלקי, באופן מאוד מסוים. היא זאת שמנהלת את ההיסטוריה, מנהלת את העולם, אפילו לצערנו הרב, כמו שכאן הרב אומר, אפילו בתוך עולם התורה. והם הולכים שכוח מנטל החול של השכלות העולמית, כעס אבילים, העולם כועס עליהם, אבל האביליות כועסת עליהם. הטיפשות כועסת עליהם. המחבטת עליהם. שמתוך כך הם נתונים בתוך ים של צרות רוחניות. הרב ציודה היה אומר לפעמים משפטים חמורים מאוד, שהרב נפטר יחסית, לא אגיד לפני הזמן, הקדוש ברוך הוא יודע חשבונות, אבל הרב נפטר מצרות כאלה שעשו לו, כי לא קלטו אותו. שמתוך כך הם נתונים בתוך ים של צרות רוחניות, ואז הם יכולים חדשום לוותר על גודל הרעיון שלהם, על המרחב האינסופי הזה. תראו את המשפט הבא. רעיונות הצרים של ההמון מעיקים על רוחה. להמון יש רעיונות צרים, לא רחבים. רעיונות חלקיים, לא כוללים. רעיונות שטחיים, לא עמוקים. וזה מה שמקובל. כי זה באמת השטחי, זה החיצוני, זה הראשוני. זה הבוסר. תראו מה הרב אומר גם בפנקסים. פנקס עמוד קופצה ג' הפנקסים ב' עמוד קופצה ג' פסקה י' ג' גדולי המעמיקים אי אפשר להם להתבצר בעניינים שטחיים בטבעם. הם לא מסוגלים להשתייך ולהסתפק בעניינים שטחיים, לא רק ברמת השכל, גם ברמת הנשמה. והם צריכים לחדור בתוך הנושאים השטחיים עד שישובו גם הם עמוקים, עד שגלו את העומק שבשטחיות. ואז יהיו ראויים לפרנס בם את נשמותיהם הגדולות, עצמאות להורים גדולים ועמוקים דווקא. אז מה אם מה שמקובל זה השטחיות? אז מה אם מה שמקובל זה ההמוניות? אז מה אם מה שמקובל זה החסות החלקיות? מי מה שאנחנו צריכים להיכנע לזה? ובפרט מי שמרגיש בתוכו איזה זרם חיים של התחלה לפחות, של איזה כלליות כזאת. אני חוזר אלינו עוד פעם. ישנם צדיקים גדולים בעלי תכונות עליונות של מלחצים בנשמתם פנימה. מדוע? מפני שאינם חודרים לתוך הגדולה הפנימית אשר ברוחם, ואינם מאמינים באמונה שלמה בקדושת שאיפותיהם, ומפני זה אינם מכירים כל כך את יסוד האור שבמרחב רעיונותיהם, והם הולכים שכוח מנטל החול של הסכלות העולמית, כעס אבילים המכבדת עליהם, שמתוך כך הם נתונים בתוך ים של צרות רוחניות. רעיונות הצרים של ההמון מעיקים על רוחם, ולהתרומם עד כדי מלוא הגובה של מחשבת עצמם, והאמת שבמחשבת עצמם, ושל כבירות רצונם, והאמת האלוקית שבכבירות הרצון הזה, אין להם כוח. אומר הרב, כמה חשוב ללמוד את זה לפני יום מורים, כל אחד למדרגתו. באתי לבית המדרש, מרחב הרעיונות שלי התרחב, הרצונות שלי התקברו, מלשון נעשו יותר כבירים. תפיסת העולם, שאיפת החיים, הכל נהיה הרבה יותר גדול. מאוד יכול להיות שהמקום שממנו באתי, אולי אליו אני שייך, הוא עולם כזה, מרחב חיים כזה, שהוא מאוד צר, שהוא מאוד המוני, הוא מאוד חלקי, הוא מאוד שטחי. יכול להיות אפילו שזה לפעמים האנשים הכי קרובים אליי, כמו ההורים שלי, שיבואו ליום הורים עוד שלושה ימים. כדאי מאוד שיבואו ליום הורים. אומר הרב, והם מוכרחים, אותם גדולים, כל אחד למדרגתו, סוף כל סוף להתנער מתרדמתם. ועם כל השלום והכבוד שמתייחסים בהם אל ההדרכה ההמונית, הם לא מזלזלים בהמון. הם יודעים שיש להמון הרבה יתרונות. והוא מכובד, יש לו כובד, יש לו משקל ביניהם. והם יודעים שגדול השלום ולכן צריך להיות בשלום כל הזמן. והיום הורים הזה, שיגלה את הכובד להורים, את הכבוד להורים, את המשקל, ואת השלום. ועם כל זה, יכול להיות מאוד, אולי בלתי אפשרי, שלא יהיו. כלומר, יכול מאוד להיות שיהיו אי הסכמות. אי הסכמות בדרך. אי הסכמות בכיוון. אי הסכמות בסדר החיים. אז מה? לא מסכימים. אבל מכבדים. וחיים בשלום. לא לוותר על גודל הרוח הזה, על העוצמה הפנימית הזאת. והם מוכרחים סוף כל סוף להתנהר מתרדמתם, ועם כל השלום והכבוד שמתייחסים בהם אל ההדרכה ההמונית, ואפשר גם להבין למה ההמון נדבק דווקא לדברים האלה. ישובו אל השם, המתגלה להם תמיד מחלונותיהם וחרכיהם המיוחדים. איזה ביטוי. יש חלונות קטנים ויש איזה חרך, איזה סדק בחלון. זה לא מתגלה ברחוב וזה לא מתגלה גם מהדלת. זה צר. כל אחד מהנשמה שלו, איך האור האלוקי מגיע אליו דרך הסדק הזה, דרך החלון הצר הזה, החרך הזה. טוב, תכף נפתח את זה יותר נעמיק את זה, אבל יש פה כמה הערות שרצו להעיר. מתן, בבקשה.
האדם הכולל, הצדיק הגיבור, הוא מכל בעצמו את כל,
את כל
המידות.
הכל. הכל. לפחות ברעיון קודם כל הוא רוצה להיות שייך אל הכל. בפועל זה תהליך.
איך הוא לא, איך כשהוא מגיע במגע עם הפרטים, נוצרת איזושהי סתירה אם הוא מקיף את הכל בעצם.
הרב אומר, הרב מדבר על הנקודה הזאת בהרבה מאוד מקומות. שהנשמות הגדולות האלה, הנשמות הכלליות האלה, קשה להם עם הפרטים. הרב כותב, למשל, באורות הקודש, א', בהתחלה, שאדם שלומד, אדם שיש לו נשמה כזאת, והוא לומד, הוא קורא לזה אגדה, הרי אגדה נקראת אגדה, אגדה זה בעצם מה שאנחנו קוראים היום אמונה, יותר פנימי קבלה, יותר פנימי נבואה. אגדה נקראת אגדה מלשון שהיא מאגדת את הכל, מחברת את הכל, לכן האגדה היא מאגדת. לעומת ההלכה, היא נקראת הלכה, כי אני הולך, כשאני הולך ממקום א' לב', אז אני כבר בב', אני לא באלף. אז הפסדתי את א'. אז אגדה היא מאגדת את הכל, וההלכה היא מוליכה אותי ממקום למקום, כשהגעתי למקום השני, אני כבר לא במקום הראשון. אם כן, הלכה זה יותר מבדיל ומפריד, פרט הלכתי כזה, פרט הלכתי אחר, ואגדה זה מאגד ומחבר. אז אומר הרב, אני מצטט, עינוי גדול, עינוי גדול, יש לה נפש, שכשהיא עוברת ללמוד מהגדה להלכה, היא מרגישה את הצמצום הזה, את, ה, את, ה, את, ה, את הגבוליות הזאת. אומר הרב, אבל אז האדם הגדול הזה, הכללי הזה, צריך לדעת שלמרות שנשמתו אולי יותר מתאים על הכללים, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם של פרטים, זה כדי שהגודל הכללי הזה יתגלה בפרטים. ואז הוא לוקח על עצמו מחויבות, כך הוא כותב שם, להאיר מחשקי ארץ. להאיר את הפרטים הקטנים של החיים בגודל הכללי הזה. אולי רק נקרא את המשפט שעכשיו הזכרנו. אולי גם בפנקסים, מקור אחד. פנקסים, פנקס בית עמוד קופצה דיזיין, פסקה כפחת. אותם שטבע שכלם קשור בכללים, קשה להם לתפוס את הפרטים. במושגים שלנו, מי שמאוד נהנה בכיתת אמונה וכנראה זה שורש נשמתו, למרות שזה אפשר לדעת אחרי 10 שנים של לימוד תורה על כלל מקצועות התורה ולא איזו התלהבות של שבוע או חודשיים או שנתיים, אבל נצר כרגע ציור תיאורטי, וקשה לו עם לימוד הגמרא, עם הפרטים, בהתחלה קשה לכולה, זה לא אומר כלום על כל אחד מאיתנו, אבל מי שכבר יושב שנים ולומד תורה והוא רואה לאט לאט שכנראה הנשמה שלו זורמת בזרם הזה, אותם שטבע שכלם קשור בכללים, ככה שכל שלהם חושב, ככה הוא מתחבר, ככה הוא קשור, קשה להם לתפוס את הפרטים. ומכל מקום, הם חייבים להיות עמלים בתורה, ולבוא גם כן לידי מידות הפרטים. אלא שדרכם היא סלולה להם, לבוא לידי הפרטים, על ידי ההופעה המובלטת של הכללים. הם יגיעו אל הפרטים מתוך מבט כללי. זה הרב מרחיב גם במקומות אחרים, ואז בעצם כל פרט יואר מאור הרבה יותר גבוה. ולפעמים הם מרגישים סתימה, ואם לפעמים מרגישים הם איזה סתימה, ששבילי הכללים שהפרטים מסתעפים מהם, הם אינם מפולשים להם, הם לא רואים את הכלל בפרט, הרב לא נורא. או לא רואים את הפרט שהוא חלק מהכלל, אז הרב כאן מתאר מה צריך לעשות, אבל זה כבר, ירדנו כבר לפרטים עכשיו. אבל העיקרון הוא ודאי נכון.
אני חושב את המושגים נורא כללים.
נורא מופשטים. למה? אני מוריד לך היה מעשה. קודם כל אנחנו באורות הקודש, מה אני אעשה?
כן.
רגע, לא מובן. יישר כוח לילד על ההערה, אני רוצה רגע לשאול. לא מובן מה שאנחנו מדברים פה? דוד, מובן?
אני חושב...
הבנתי, לפי ההיא הבנתי.
אני חושב, אני רוצה...
טוב, אם תשאלו שאלות, אני אוכל להתייחס.
הרב?
איתי, מובן או לא? מובן, הכיוון העקרוני מובן. כן.
רציתי לשאול רק משהו.
מתי, סליחה?
מתי זה נכתב ביחס
לשער הסקל? כל הדברים האלה, יש מי שרוצה לומר ש... ככה אמר לי רב לנדו עכשיו לפני השיעור, שהרב טאו מעביר בדיוק עכשיו סדרה של שיעורים על הפסקאות האלה. אני לא אמצא לצערי בשיעורים האלה, אבל שהרב טאו אמר, שהרב בעצם שוזר את המציאות הכלל ישראלית שצריכה להתברר ביחס לאנושות, שאנחנו שונים ונבדלים, אנחנו כוללים, ובזה אנחנו שונים. ומה שעם ישראל עבר ביחס לעמים לפני כ-100 שנה, זה מה שהרב קוק עצמו עבר, להבדיל לפלפי הבדלות, בתוך החברה הישראלית, בתוך עולם התורה. הכולליות, המחויבות הכוללת שלנו, והנבדלות מתוך הכולליות הזאת. כל מי שלומד את הרב, בעיקר בשמונה קבצים, או בחדריו רואים את זה גם, יש הרבה ככה פסקאות שיריות של הרב, שהרב ככה נותן לנשמה שלו. אתה רואה את, 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 את ההתלבטות המתמדת של הרב, איך ליצור את האיזון הזה, ואתה רואה את הכאב הגדול שלו, שלא תמיד מבינים אותו. והוא אומר, אני לא אוותר על האמת הזאת. זאת האמת. אז ברוך השם, בישיבת מרכז הרב, כשהוקמה, היו עשרות תלמידים. היום ברוך השם, יש מיליונים, נראה לי, זה מוגזם להגיד, אבל נראה לי. מאות, מאות, מאות אלפים. בני תורה, בעלי משפחות, אנשים מירי שמיים, תלמידי חכמים, אנשי מעשה, שיונקים את חמצן חייהם מהתורה הכוללת הזאת. ברוך השם, הנה, תראו, עושה וכל עברו 100 שנה. והנה, התורה הזאת, ברוך השם, היא תורת ההמונים. לא מספיק, זה עוד לא יגיע לכלל ישראל. אנחנו בדרך. בדרך. אני מתאר לעצמי שאם הרב קוק היה רואה את התמונה כרגע של הציור הזה, שיושבים כאן עכשיו, בלי עין הרע, עשרות אנשים, ועוד באינטרנט, לא יודע עוד כמה עשרות אנשים, וישמעו את השיעור הזה אחרי זה בארכיון, לא יודע עוד כמה אנשים. למי פעם הרב דיבר? לשניים, שלושה, 10, 20 אנשים. ולא הבינו כל כך משהו מדיבר. זה לא גאולה?
לא
ממש
יומן.
גאולה. מה?
לא
יומן. לא יומן כיסופר. אני רואה, האמת, אני עכשיו רואה את זה. פיזית, אני אומר לכם פיזית, אני רואה. מרגש ממש. זאת אמת, ניכרים דברי אמת. יש לי דמעות בעיניים אפילו. ניכרים דברי אמת. זאת האמת. אלא קשה להכיל אותה. והדור הזה שלנו מתאים להכיל אותה. ובואו קצת נגיד עוד איזה מילה טובה. מה הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שאנחנו פוגשים את התורה הזאת? את הגודל הזה של התורה, לא פחות מהגודל הזה. לנו זה נראה מובן מאליו. אתה בא לשיעור בכיתת אמונה, כן, יאללה, באים. זה לא דבר מובן מאליו. בואו נצייר עכשיו סטטיסטיקה. כמה אנשים בעם ישראל זוכים להיפגש עם הגודל הזה? כמה? כל אחד מאיתנו יושב פה, יודע כמה חברים יש לו, שלא זוכים להיפגש עם זה. לצערנו, הרבה מהם לא זוכים להיפגש עם תורה בכלל, ויש שזוכים להיפגש עם תורה, לא עם תורה כזאת. אבל תהליך, ברוך השם, תהליך. טוב, מי אלעד, כן, כבר אני אנסה לפרק את זה קצת, כן.
לגבי האנשים הגדולים האלה, הם בעצם, בגלל שהרעיונות שלהם כל כך כללים, הם פוחדים שהם לא מתאימים לתורה, לרוח התורה.
לא שהם פוחדים, עוד פעם, אנחנו עכשיו נכנסים לרנטגן הרוחני שהרב עושה לעצמו, לסיטי הרוחני שהרב עושה לעצמו.
כאילו, מרגיש איפה שהוא יכול לצאת מהגבול בעצם?
לא, זה עוד פעם, לא נקטין את הרב. הרב מתאר איזושהי התלבטות פנימית, פנימית עמוקה מאוד. שהיא בתוכו. זה לא שהרב קוק חשב, היה לו התלבטות אם הוא צודק או לא, היה ברור לו שהוא צודק. מתוכן ותניתו, לכן אולי אני מוכן לוותר על זה. למרות כל המאבקים שהיו כרוכים בזה. הרב כאן מתאר את ה... מה קורה שם לפנים. תראה מה אומר הרב למשל בסוף. אם אל מקור התורה שואף אתה, למי הרב מדבר פה? אליך, אליי. אם אנחנו שואפים אל מקור התורה, לא אל הפרטים, אל הפרטים של התורה, אל המקוריות, לא על חלקיות, אלא מקור האחד הכולל את הכל. יתרומם ויתעזר לקראת אותה העליונות הפועמת ברוחך פנימה. אל תפחד. אל תתעצל. תאמין בעצמך. אתה מסוגל להיות חלק מהחשבון הזה למדרגתך. הקטנה. אל תפתח על העליונות הזאת. בבקשה.
על האנשים הכלליים שקשה להם העניין הזה של הפרקים בהלכה, זה לא משהו שהוא מובנה בכלל בתורה שההלכה היא בכלל קשה, כמו שהוא כותב על ראשו קטן פז פרצותת פטלים שחורות כמובן.
תראה, בוא נענה תשובה כפולה לשאלה הזאת. יש במפגש עם לימוד אגדה ובמפגש עם לימוד הלכה, יש לכל אחד מאיתנו איזה הרגשת, נקרא לזה ככה, הרגשת יתרון וחיסרון. הרגשת היתרון בלימוד הלכה, שזה מאוד מעשי, זה תכלס, אני לומד מה לעשות. למדתי חצי שעה, אני יודע עכשיו 12 הלכות, אני יודע עכשיו מה לעשות. זה ממש עובר לעשייתן. זה תכלס, זה פרקטי, זה ממשי. לא ידעתי איך נוטלים ידיים, עכשיו אני יודע איך נוטלים ידיים. לא ידעתי איפה התפילין צריכות להיות מונחות על הראש, עכשיו אני יודע. ומהיום ואילך ככה אני אנהג. אז היתרון שבלימוד הלכה שהוא מאוד מעשי. החיסרון, שיש איזו תחושה עמוקה בנפש, שהוא מאוד פרטי, הוא מאוד נקודתי, הוא מאוד ספציפי. זה פרט מסוים של חיים שהוא חשוב, כי כל פרט הוא חלק מהכלל. אבל הוא פרט. אז יש איזושהי תחושה כבדה, שאתה תופס משהו מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד חלקי. בלימוד אגדה בדיוק להפך. היתרון בלימוד אגדה, שאתה נפגש עם דברים גדולים, עם כללים, עם עקרונות, עם מבט אחדותי על הכל. הבעייתיות, החיסרון בלימוד אגדה, שהרבה פעמים אתה יוצא בתחושה של, רגע, תכלס, אני עכשיו יוצא מהכיתה באחת. מה עכשיו אני הולך לעשות עם זה? זה נשאר מרחף למעלה, כמו שאלת בצדק אמר מקודם. אז היתרון של האחד זה החיסרון של השני. לכן התורה היא כוללת את שני העמודים, האלה. לימוד האגדה ולימוד ההלכה. לימוד האגדה יותר מחבר אותנו אל הכללים והעקרונות הרוחניים הפנימיים, ולימוד ההלכה יותר מוריד את זה לפרטים הספציפיים המעשיים. ולכן הרב יכתוב, למשל, הרב כותב בשמונה קבצים, באורות הכותל. א', שאנחנו מוכרחים לסול מסילות כאלה, זה לשונו, לאחד את העולם האגדה עם עולם ההלכה. לדעת שבכל תמצית הלכתית, סליחה, שבכל פרטים הלכתיים יש תמצית אגדתית, ולדעת שבכל רעיון אגדתי יש איזה פרקטיקה מעשית שיוצאת אל הפועל. זה תפקידנו, זה לא, זה מקצוע מסובך לחבר את החיבורים האלה. גם צריך מאוד להיזהר, כמו שהחתן סופר היה אומר, לא לעשות כליים. בסדר. אבל בגדול, ברעיון פנימי, ודאי שזה נכון. כן.
הפרטים ההלכתיים מוצאים את
הרעיונות
הגדולים האלה של
הרבי יתן. ודאי, רק אני לא יודע איך זה כתוב בשולחן ערוך. אני רואה הלכה, אני רואה בהלכה XY. אני רואה במשנה מקרה ודין. אני לא יודע להוציא משם עיקרון. אני יודע מה לעשות אם מקרה בדיוק אותו מקרה, כי כתוב לי הדין בהלכה בשולחן ערוך, על פי נגיד הגמרא והמשנה. אבל אם יהיה איזה פרט אחד שונה מהמקרה שאני כרגע נתקל בו, מהמקרה שמופיע במשנה, אני חסר אונים. אבל אם אני לומד את העיקרון של המקרה והדין, ואני מבין שבעצם המשנה כתבה את המקרה הזה לא בשביל המקרה, אלא כדי שנוציא משם עיקרון. קוראים לזה סברה. אז אני יודע את הסברה הזאת להשליך על 5,000 מקרים אחרים, שהעיקרון הוא אותו עיקרון. בסדר?
אני שואל גם לגבי, כמו
שהרב אמרו קודם,
אני חושב שיש בעיה לרעיונות הגדולים, שאתה מסתכל על אותם אנשים להשיג את הכוח להוציא את הרעיונות הגדולים האלה.
לא שאין להם את הכוח. המפגש שלהם עם המציאות, בוא ניתן דוגמה מעשית, אני יורד עכשיו מהקומות למטה. בסדר? בוא נרד מהקומות למטה. אני בטוח שלחלק מיושבים פה, שברוך השם עושים את מסלול העבודה, ההשתלמות הרוחנית שלהם, נקרא זה ככה, במכון מאיר, יש חברים, שגם הם נקרא לזה חזרו בתשובה, והם עושים את זה במחוזות אחרים. נקרא להם מחוזות חרדיים, בסגנונות שונים. יש דבר כזה? יש דברים כאלה. אני משוכנע ב-100% של שכנוע, שכשאתם נפגשים אחד עם השני, ואתה מנסה להעביר לו, מה התורה? אני לומד במכון מאיר, אני בטוח בזה. א', קשה לך להגיד את זה, קשה לך להעביר את זה, במילים, וב', לפעמים זה דו שיח של חרשים. מי שעומד מולך לא מבין על מה אתה מדבר. צריך הרבה חיכוך ושפשוף, עד שיתחילו להיפתח המסילות אחד כלפי השני. זה נכון שאני אומר או שזה לא נכון? זה נכון מאוד. אז הרבה פעמים באמת זה בעיה. אתה פוגש איזה חבר מאוד טוב שלך, שהדבר היחידי שאתה יכול לדבר איתו, כשהוא חזר בתשובה, כן? זה הלכות שבת. רגע, בוא רגע נצא מהלכות שבת. מה קורה עם עם ישראל? מה קורה עם תיקון העולם? ביטול תורה, מה אתה? בוא נחזור לשולחן ערוך, סימן ראשון ג'. למה אתם צוחקים? כי אני בטוח שאתם נפגשים עם זה הרבה פעמים. כן.
יכולים
לקשה
עם
הדברים
כזאת, גם צריך להפוכה. מישהו מדבר איתך על גאולה, גלות, ראש חודש, לא אמרת עליו, אבל אתה חוזר או לא?
מסכים 100%, לכן אמרנו מקודם, שמי, הערה של יונתן היא חשובה מאוד, שמי שהוא מדבר על תיקון עולם במלכות שדי, ולא יודע אם הוא שכח ילב לבוא, אם צריך לחזור או לא, בברכת המזון, אז הוא בבעיה. ברור. לכן אוי ואבוי, אם מנסים לנו לפרטים. ולכן אני חוזר שוב מה שאמרנו פה הרבה פעמים. עיקר לימודו של אדם, ודאי בהתבססות והתייצבות, ההופעה הרוחנית שלו, זה לימוד גמרא. לימוד גמרא זה עיקר העבודה. כי בלימוד הגמרא אתה מקבל הרבה דברים מעבר לתכנים שאתה לומד. אתה נפגש עם הפרטים, המסע ומתן התלמודי הזה יוצר אצלך, איזה יחס נכון, יחס נכון למפגש עם החיים, עם המציאות האנשים. במקביל כמובן צריך ללמוד אמונה, ואז ממילא זה מתאחד. אבל עיקר הלימוד ודאי הוא גמרא. כמו שהרב אומר בשם חכמים, שלימוד האמונה חכמים המשילו אותו ליין או למים, ולימוד ההלכה, כלומר גמרא והלכה, אחרי המשילו אותו לבשר או ללחם. עיקר הסעודה זה לא שתיית היין. אדם שותה יותר מדי יין, יש עיקור. אני כל הזמן אומר את זה, כיתת אמונה זה דבר מסוכן מאוד. כיתת אמונה זה פאב של דתי. זה פאב מסוג אחר. אני שיקור ולא מיין. אפשר להשתכר בקלות פה. להשתכר בכף ובקוף. מצד שני, יש שלב כזה. בהתחלה זה שלב מרכזי, שבו אני צריך, כמו שיש הלכה כזאת בלכות סעודה, שאדם שותה מים או שותה יין, או אוכל איזה מנה ראשונה כדי לגרר את התיאבון, זה נקרא. כלומר, שיתחיל להיפתח אצלו המסלול של הסעודה, ואז הוא, בשלב הראשון במכון, אולי הוא צריך להיות חלק מרכזי מאוד בכיתת אמונה. לאט לאט המינונים משתנים. פחות שיעורים, יותר למידה עצמית או בחברותה. אמונה, פחות כמות, יותר איכות, ויותר לימוד גמרא. ואחד אומר, המינונים הכי מינים, אנחנו רואים את זה פה בחוש. מישהו תקוע יותר מדי הזמן בכיתת אמונה, זאת בעיה. מצד שני, מי שעבר במרכאות, אני לא רוצה להגיד עלה, אני מסתכל במילה עלה. מי שעלה לכיתת הגמרא, והוא לא רוצה לרדת לכיתת אמונה, פה זה כפשוטו, כי זה קומה ראשונה ושלישית, או שנייה, והוא לא מבין שלימוד אמונה זה דבר שהוא הולך ומשתבח כל הזמן, אולי במינונים כמותיים שונים, אבל באיכויות הרבה יותר מתפתחות, אז יש לו בעיה חמורה ביותר. כי הוא בכלל לא ישים לב שהוא עבר לעולם של פרטים, הוא שכח את העקרונות, שכח את הכללים. יבש, נהיה יבש. לכן זה תמיד בא ביחד. לכן אני לא מבין ביין, לא מבין גדול ביין, לא מבין בכלל ביין. נדמה לי שמי שמבין ביין יגיד לך ששותים יין בתחילת הסעודה, אחר כך אוכלים את הסעודה העיקרית, ובסוף חותמים ביין. כן או לא, זה הסדר? נראה לי. זה הסדר. וגם במהלך הסעודה שותים קצת יין. לא להשתכר, אבל צריך לשתות יין. בסדר, יונתן, הערה שלך חשובה. חי, שלום. אל לנו לשכוח שהרב קוק בעצמו אמר שתיקון עולם יקום או ייפול על אותם הלכות שבת. השאלה, מה יותר חשוב לדבר, על תיקון עולם או לדבר על דברים שבאמת מובילים להשם? טוב. קודם כל, שהרב קוק אמר שתיקון עולם יקום או ייפול לאותה מלכות שבת. כלל גדול בידינו בכלל, שדברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. מאוד קל להוציא מהרב קוק מה שרוצים. כמו שמאוד קל להוציא מדברי חז"ל מה שרוצים. ולכן אני הייתי עכשיו יכול לצטט מקורות, שמי שלא מכיר מקורות אחרים ברב, היה מגיע למסקנה שמדינת ישראל היא מעשה שטן, והרב קוק יותר סטמר מסטמר. אני יכול עכשיו לצטט מקורות על זה. אבל זה שקר, זה לא אמיתי. לכן למה לך להגיע ללכות שבת? בוא דבר על דברים יותר פשוטים. הרב קוק כותב בלכות, באורות התשובה, שאחד מהממדים המעשיים היותר נכונים שאדם צריך לעשות שעושה תשובה, זה ללמוד דיני ממונות. זה לשונו. תלמד אבן העזר, חושן משפט. לא אבן העזר, חושן משפט. דיני ממונות. עד שאתה שט במרחבי תשובה עולמיים, קודם כל תראה למי אתה חייב כסף. תתקן את המציאות הפרטנית, הממשית. לכן אני מסכים מאוד עם מה שחי אומר. מצד שני אני מאוד לא מסכים עם מה שהוא אומר. כלומר, זה שהלכות שבת, זה התיקון הפרטני של המציאות, ודיני ממונות, התיקון הפרטני, וצריך מאוד להיזהר כשאנחנו עסוקים בכללים, לא לשכוח את הפרטים, ולכן צריך לשים לב מאוד לפרטים, והרב קוק בעצמו היה מחמיר על עצמו, חומרות וחומרות, במילי דחסידות, חומרות גדולות מאוד על עצמו בעניינים הלכתיים. זה ודאי. אבל יש סכנה הפוכה, שהרבה פעמים מרוב שאנחנו עסוקים בפרטים, אנחנו שוכחים את העקרונות שמהם אנחנו יוצאים ולשם אנחנו הולכים, שהם בעצם מה שהזוהר אמר, שאם את זה אנחנו שוכחים, אנחנו עושים את התורה, תורה יבשה, אורייתא יבשתא. וזאת הסכנה של התקופה, שנהפוך את התורה לאיזה אוסף של פרטים הלכתיים, אוסף של חוקים טכניים שהאיש עם הכיפה והזקן צריך לעשות, ולא מבינים עקרונות רוחניים, עליונים של תיקון העולם ותיקון ישראל ותיקון האדם, אז יכול מאוד להיות שהעיקר הפנימי חסר מהספר. לכן חי צודק בחלק מהמשפט שלו. תיקון העולם יקום או ייפול, אני לא זוכר את הביטוי הזה, יקום או ייפול. אם תוכל לשלוח לי את זה באימייל, עכשיו בשיעור, מה זה יקום או ייפול? זה לא הסגנון של הרב יקום או ייפול. תשלח בבקשה איפה זה כתוב ומה הלשון המדויקת. מה שהרב רצה לומר זה, דרך אגב, הרב בספר אורות, הזכרנו את זה הרבה פעמים. אורות ישראל פרק ז', פסקה י', אני זוכר נכון, זיז, אומר, מה? אומר, שהצעד שיותר יעכב את תהליך הגאולה הלאומית והכלל עולמית, זה שאני אומר את זה בלשון שלי, זה שכל יהודי לא חזר בתשובה ברמה המעשית. פשוט. לכן אין סתירה. הפוך, גודל נשמה, אדם שיש לו גודל נשמה, הוא לא מתבלבל מהמורכבות הזאת. יעקב, כדאי להבין ביין. הרי רשי יצר יין, ובפסח שותים 4 כוסות בהתחלה ובסוף הסעודה. אז אני רוצה להתקן את יעקב, שבשיעור בניין אמונה, שמתקיים כל יום חוץ מיום שני, בין 6:15 ל-7:15, וביום שני בין 5:30 ל-6:30, אנחנו כבר, כמה זמן? שבועיים כבר עוסקים בזה? אנחנו שבועיים עוסקים בתהליך יצירת היין, שאליו נמשלה הגאולה. שנאמרה, המשנה הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. לשון הרב, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכבר שבוע עוסקים בסוגיה הזאת מזוויות שונות. ועוד לא סיימנו אותה, אנחנו באמצע הדרך. טוב, אז אתה מוזמן לשמוע את הדברים האלה. בבקשה אלעד, יותר טוב קצת?
כן, כן.
יותר טוב.
הרב, זה נכון שמעבר לאנחנו, אני חושב שתשיבו על הלמדים בבית המדרש, כמו נהל, אנשים שהיום כלל ישראל מחפשים להתעלות בדמויות כמו הרב, בבית ישראל וכו', קשה להם להתחבר לכתבי הרב, אם אין להם פחון המאיר או תלמידי חכמים שיכולים לפרש ומבאר להם את השיעורים. להם אין ספרים היום, אמנם, שלא שיעורים את זה. שקצת מביאים דברים
בפשט. כאילו, אז מה עושים? תראה, אני רוצה אולי להרחיב את מה שאמרת. אין ספק, עכשיו אני יורד לרמת המעשה.
זה גם מה שמרחיל, אגב.
אני יורד לרמת המעשה. אין ספק שיותר קל לחזור בתשובה במסלול שלוקח חלק מהתורה, ושם אתה מתמקד ועושה את זה כל התור. לא רוצה להגיד שזה המסלול נקרא חרדי, כי לא נחלק חילוקים, אבל זה יותר, הרבה יותר קל לחזור בתשובה ככה. אתה לקחת למשל, כמו השואל כאן, אתה לקחת חלק מסוים, ההלכה, שולחן ערוך, זה החלק של התורה שלך, הפכת אותו לכל התורה כולה, זה מתחיל ומסתיים בבית הכנסת ובית המדרש, בלימוד תורה וקיום מצוות, שם זה מתחיל, שם זה נגמר, זה מאוד ברור, יש גבולות גזרה מאוד ברורים, מאוד בהירים, זה מאוד קל לחזור ככה בתשובה. לכן גם מבחינה מסוימת זה תופס יותר את האנשים, כי זה לא דורש מהם איזה עומק מחשבתי, לא חס ושלום, אני אומר שלא דורש מהם בכלל, אבל זה דורש עומק של מורכבויות, עומק של להיות מכליל בתוך אחד צדדים שונים וליצור את ההרמוניה בין החלקים שנראים לפעמים סותרים אחד השני לגמרי. כלפי חוץ ככה זה נראה. וזה הרבה יותר קל. אני לא רוצה להתקלקל בצבא, אני אשאר בישיבה. זה הכל. למה נתגייס לצבא? לא רוצה להתקלקל. במילים לא רוצה להתקלקל, הוא תרץ למה הוא לא הולך לצבא. טוב, אם הקדוש ברוך הוא היה חושב כמוך, אז לא היה בורא את כדור הארץ. ולא היה בורא בני אדם. כי למה להתקלקל? הנשמה בעולם הנשמות היא מאוד טהורה, מאוד נקייה. ירדה לעולם הזה, הכל התחיל להסתבך. אז קודם כל, יותר קל לתפוס חלק של תורה, ולחשוב שזה הכל, ולהתמקד בזה ולעשות מזה את הכל. כי זה לא דורש בירור יותר פנימי, זה לא דורש מורכבות, זה לא דורש עבודה פנימית. זה דורש מזוויות אחרות, אבל לא בממדים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. זה קודם כל. ב', אני חושב שברמה המעשית אתה צודק, שצריך באמת תורת הרב בממד של תורה שבכתב שברב, היא צריכה הסברה, היא צריכה יותר תרגומים לתרגם, נכון? ברוך השם, ברוך השם, אני חושב שבדור הזה שברוך השם לא מספיק, אבל הרבה מאוד מתרגמים בסגנונות שונים, ויש גם ביניהם מחלוקות, גם זה בסדר. לכן אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, לחזור בתשובה בכיוון שהרב מדבר עליו פה, זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר מורכב. כי יש גרעין קודש בכל דבר. עכשיו יש נמצא את האיזונים המדויקים בין כל גרעיני הקודש. אז זה מורכב, אז זה מסובך, אז זה קשה. דרך אגב, יש אנשים שמודים, אוזני שמעו ולא זר, שמודים שנכון שתורת הרב קוק היא התורה האמיתית, אבל קשה. הנוער לא מסוגל לקבל את זה, קשה לו. להכיל את המורכבות הזאת, וגם אנשים מבוגרים קשה להם להכיל את זה. זה לא רק השפה, זה צורת, זה תפיסת העולם. זאת הכולליות הזאת. זה יותר קשה, זה נכון שזה יותר קשה.
אם יש רצון משהו קשה, אדם צריך לתת קצה ולעשות את זה.
ברור.
לא רק לעשות את זה, גם לעשות את זה גם באהבה.
ברור.
הרב, אני מכיר
בין
אנשים
שהספון שערב קוק,
יש להם
את המובן שלו שמוסיף. אני יודע, אבל לא מבין.
גדול, אבל זה גדול.
בבקשה. כן. שכחתי את שמך.
אלעד.
אלעד, כן.
ההבדל בין ההתעסקות בכללים לבין הפרטים, בפסיקת ההלכה. פסיקת ההלכה זה משהו שמרכיב, משהו שמקרה ספציפי מסוים, זה לפסוק לדעת מה לעשות באותו מקרה. צריך, לפעמים יש איזונים בין כמה כללים, או עד כמה...
ולכן הרב אומר דבר מופלא ביותר, שבכל פסיקת הלכה, כל פסיקת הלכה שיש בעולם, זה דין מחודש, כי הפרטים השונים שמרכיבים את הנפקא מינה ההלכתית בסוף שונים, ואומר הרב שהקריטריון המרכזי לפסוק דין נכון, הוא קורא לזה שכל ישר. שכל ישר, לא שכל בקי, לא שאני יודע לצטט את כל האחרונים על אותה הלכה בשכן ערוך. איך אני קולט את כל האחרונים לתוכי בישרות שכלי ומכריע הכרעה? כל פסיקה, נקודת המוצא שבה, שכל ישר. לימוד אמונה בונה שכל ישר. כי זה כולל. אז זה יוצר איזון. לימוד גמרא בעיון, שיודע להקשות ולתרץ, לחלק ולנתח. יוצר שכל ישר. לכן זה לא רק שאני יודע לצטט את כל ספרי, את כל השוטים של האחרונים. והשאלה עם השכל הישר שלי, כמו שאתה אמרת בצדק, אלעד יודע לעשות את המיקס בין כולם, ולהגיד במקרה הזה, ככה הלכה. עוד השאלה. טוב, בואו נסיים. והם מוכרחים סוף כל סוף להתנער מתרדמתם, ועם כל השלום והכבוד שהם מתייחסים בהם אל ההדרכה ההמונית, ישובו אל השם, המתגלה להם תמיד מחלונותיהם ואחריכם המיוחדים. פונה הרב אלינו, אם אל מקור התורה שואף אתה, יתרומם ויתעזר לקראת אותה העליונות הפועמת ברוחה פנימה, ודאי אם הגעת למכון מאיר, עם כל שיגך ושיחך, עם כל מסכה הרוחני והגשמי אשר נטל עליך, אשר נוטל עליך. יהיה בן חי. צריך באמת להיות כאן בן חי, צריך להיות אדם עם כוחות נפש, עם עוצמה, עם יכולת התמדה, עם סבלנות, עם אי מוכנות לוותר על הגודל הכללי הזה. לוותר על העצמיות הפנימית הזאת. כן. יהיה בן חי והבית נכחו, או נכחו, או נכחה, נכחה, נכוחה, לקראת האור, המתגלה לך מבין החרקים. בהתחלה זה חרך קטן, לאט לאט יגדל. סיימנו.